מלכים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. שני תפקידים הקדוש ברוך הוא מטיל לסדר בישראל: שופטים ושוטרים. הלשון של התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לשון יחיד, תיתן לך בכל שעריך. אולי יש בזה משום רמז שכל אחד ואחד צריך לתת לעצמו, לעשות לעצמו, לעשות בתוכו שופט ושוטר. השופט תפקידו לברר את הדרך, את ההסתכלות העקרונית. השוטר תפקידו להביא לידי מימוש הדברים בפועל. יש אנשים שיש להם את הכוח של השופט ולא כל כך את הכוח של השוטר. יש להם רצונות נפלאים לעשות דברים טובים, ללכת בדרך הנכונה, מבחינה אידיאולוגית הם נפלאים. בפועל הם לא מצליחים ליישם את הרעיונות, את האמונות שממלאות אותם. זה התפקיד של השוטר, לדעת לממש את הדברים בפועל. אדם יהיה שוטר של עצמו, שיהיה כוח הביצוע, לפתח בתוכו כוחות של ביצוע. יש אנשים שיש להם את הכוחות של הביצוע, הם מה שהם מחליטים הם מיישמים. אבל הכוח, הבירור של הדרך, היא לא מבוררת מספיק. אין להם גדלות של מחשבה, אין להם שאיפות גדולות, אין להם מטרות ברורות. וצריך את שניהם. וצריך גם להפריד בין השניים. כשאדם עוסק בבירור הדרך, הוא צריך להיזהר שלא תהיה לו נגיעה. אדם חושב, מהם ההשלכות שתהיינה לדרך שהוא בוחר בה, ואז הוא מתחיל להירתע. הוא לא בודק את הדרך אם היא נכונה או לא נכונה מצד עצמה, אלא הוא חושב מה יהיה קמינה אם הוא ילך בדרך הזאת. וצריך, כשמבררים את הדרך, צריך לברר אותה לפני עצמה, בלי שיקולים שלה בפועל, בלי שיקולים של היישום של הדברים, בלי שיקולי המשטרה, שיקולי המשפט לבד, השופט לבד. ואחר כך צריך להשתמש בכוח הביצוע, בכוח היישום, להיות השוטר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בכל שעריך, זאת אומרת בכל כניסה שאתה נכנס, כניסה לזמן, לזמן החדש, גם כן בחינה של נכנסים בשער חדש, כניסה לישיבה, כניסה לשנה החדשה, כניסה לחודש אלול, ואז צריכים תכנון נכון איך נכנסים למהלך החדש. וצריך גם כוח של ביצוע, כוח של קיום הדברים בפועל. בכל שעריך, יש מפרשים שבכל שעריך, בכל אדם ואדם יש לו כמה שערים, כמה כניסות ויציאות. צריך גם לשים בשער שופט ושוטר. זאת אומרת, לאדם יש פה, זה אחד מהשערים של שבהם הוא מכניס אוכל, מוציא, מדבר דברי תורה, דברי דברים, מוציא דיבורים. צריך לשים שם שופט ושוטר, שופט שיגיד מה צריך לעשות, ושוטר שיישם את הדברים בפועל. מה נכון לאכול, מה לא נכון לאכול, כמה לאכול, איך לאכול, מה נכון לדבר, מה לא נכון לדבר. ואחר כך, אחרי שאדם מחליט מה נכון ומה לא נכון, צריך גם לקיים את הדברים הללו בפועל. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בפה, באוזניים, מה להקשיב, מה לא להקשיב. לפיכך האצבעות של הידיים הן כיתדות, כדי שהוא יוכל לשים אותם באוזניים בשעה שלא צריך לשמוע מה שאין לשמוע. כמובן שזה על דרך הדרוש. שופטים ושוטרים, המצווה הגדולה הזאת שאנחנו לא זכינו לקיים אותה כל שנות גלותינו, שיהיה בית משפט בדין ישראלי שדן על פי דיני התורה, בדין מומחים שיכולים לדון כל דיני התורה, בדין סמוכים, שרבי רבי יהודה בן בבא מסר את נפשו על הסמיכה, כי בלי הסמיכה אי אפשר לפסוק ברוב דיני התורה, בכל דיני העונשים, גם בדיני ממונות אי אפשר לפסוק, בדיני כנסות, גם בדברים שלא שכיחים אי אפשר לפסוק. מה שמותר לפסוק זה רק במילתא דשכיחא מלבד, בהודעות והלוואות. אבל המשנה ארוכה במסכת סנהדרין, וכמה דנים ומה דנים, רק אפשר מתוך כל המשנה הארוכה הזאת אפשר רק את השורה הראשונה לקיים, בהודעות והלוואות. אפשר כל ההלכות הנוגעות לבתי דינים לא מתקיימות, וכל המעמד הרוחני של ישראל הוא הרי תלוי בזה, בזה שיש בית משפט בדין שדן בדיני תורה ומכוון לעשות על פי דיני תורה. ועל דה אנחנו מצפים ומחכים להתחדשותה של הצמיחה, להתחדשות של הסנהדרין הגדולה וסנהדרין הקטנה בכל עיר ועיר, שתכוון, שתדריך את ישראל בכל מקום ומקום, בכל שעריך. ושפטו את העם משפט צדק. לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אומרים חז"ל, רש"י מביא, המצבה שהייתה אהובה בימי האבות אצל יעקב אבינו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, כעת היא שנואה. לא תקים לך מצבה. עומד על זה הרב זצ"ל. מה הסיבה שמצבה הייתה אהובה בימי אבות ואחר כך היא נעשתה שנואה? חז"ל אומרים, אחר כך גויים התחילו לעבוד את זה עבודה זרה, נעשתה שנואה. אבל הדברים לא כל כך פשוטים, כי גם מזבחות יש לעובדי עבודה זרה, ואף על פי כן התורה אמרה לעשות מזבח, את מזבחותם של הגויים תיטוצו. זאת אומרת שיש להם מזבחות, לא רק מצבות. חל איזה שינוי, בזמן האבות מצבה הייתה אהובה ואחר כך היא נעשתה שנואה. עומד הרב על כך שיש כאן שלוש דרגות בעצם: יש מצבה, יש במה ויש בית המקדש שבו עובדים את השם. מצבה הייתה אהובה בימי אבות ואחר כך נשנאה, אין לה שום אחר כך שום תפקיד, להפך, היא אסורה. הבמות הותרו ונאסרו ושוב הם הותרו עד שהם נאסרו לגמרי מאז שבאנו אל נחלה אל בית המקדש. מאז שבאנו לבית המקדש נאסרו הבנות לחלוטין. צריך להסביר את הדברים הללו. סדר העבודה של מצבה זה אבן אחת שמתכנסים סביבה לעבודה, וכולם יכולים להתכנס, אין גבולות, אין מסגרת, אין בית שמקיף את המצבה ועושה לה גבולות. וזה בא לסמל שבימי אבות ראשית הקריאה בשם השם הייתה הקריאה כללית מאוד, ראשית כל להכיר את המציאות האלוקית, שיש השם בעולם, שיש בורא עולם עושה שמיים בארץ, שיש מי שברא את העולם ויש לעובדו. עוד לא פרטים, עוד אין פרטים כיצד הם סדרי העבודה, עדיין באופן כללי ביותר קריאה בשם השם. אברהם קורא בשם השם, האבות קוראים בשם השם, יעקב קורא בשם השם, וזה הבחינה של מצבה. אחר כך המגמה העתידית, כמו שרבותינו זיכרונם לברכה אומרים, לא כאברהם שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. כלומר לעתיד לבוא זה יהיה בית. מה המיוחד בבית? שבית יש לו מסגרות, יש לו כללים, ועבודת השם הנעשית בבית, עבודת השם עם תוכנית, עם פרטים, סדרי הלכות, זה מה שאחר כך קורה בישראל, שישראל מקבלים את התורה, מדבר השם, את ההדרכה המפורטת המבריחה את האדם בדיוק, את היחיד ואת הכלל, איך להתנהג, ועל פי הדרך הזאת נבנית מסגרת שלמה של דרך חיים שהיא בחינה של בית. הבית הזה מיוחד לישראל, הבית הזה מבדיל בין ישראל לבין אומות העולם. הבית הזה, ביתה של תורה, מייחד את ישראל והופך אותם לעם מיוחד, עם עם דרך מיוחדת, עם רוח מיוחדת, עם מעשים מיוחדים, בשונה מכל עמים כולם. לעתיד לבוא, אחרי שעם ישראל על ידי התורה יתעלה למדרגתו העליונה ויגלה מה פעלה עליו התורה והדרך האלוקית שהוא הלך בה, ואיך היא רוממה אותו והלפה אותו למדרגות נפלאות מיוחדות, אז יכירו גם כל הגויים לאמיתות הדרך הזאת, ואמרו נחו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו. אם יגידו אנחנו גם כן רוצים ללמוד את הדרך המיוחדת הזאת של ישראל, את דרך הבית, את הדרך המפורטת, כמה שאור שאנחנו נוכל לספוג מאורה של תורה המהירה בישראל, כי אורה של תורה היא שייכת במיוחד לישראל, אבל יש בה גם אפשרות לספוג ממנה אור גם לשאר העמים, וזה מה שיהיה באחרית הימים. המעבר מהכלל, מהמצבה אל הבית, שהוא צריך להיות בהדרגה. צריך לזכור, אומר הרב, שהכלל הוא צריך להיות בתוכו מכיל תכנים עמוקים פנימיים. כלומר בעצם אם אנחנו נתבונן עוד, יעקב כשעובד את השם הוא פרטי, איש פרטי מבחינה של מצבה. אחר כך עם ישראל נהפך לעם, לאומה, וכבר ציבור, כבר מסגרת, זה כבר בניין. כשהפרט מתפתח אל המערכת של הכללית, צריך לזכור לא מספיק הכלל כולו, הצד הכמותי אומר הרב, אלא צריך שתהיה בו האיכות הפנימית של היחידי סגולה שיש תמיד בתוך האומה, כי האומה תמיד מורכבת ממדרגות מדרגות, והיחידים הבולטים באומה שמרומים את כל האומה, זה בעצם התוכן העיקרי של האומה. אז בדרך צריך להיות במצב כזה ביניים שעדיין יש מקום לבמות יחיד, שיש שההבלטה של היחידים, לזכור שבעצם הם המיוחדים, היחידים העובדים את השם, הם התוכן העיקרי של עניינה של האומה. אחר כך כשהאומה מתפתחת להכרה יותר בהירה וברורה, היא יכולה כבר לעבוד את השם באופן כללי שלם, ויודעת שלא התוכן החיצוני של העבודה היא העיקר, אלא יש בזה מהות פנימית, שיכולה לעבוד ככלל כולו אחד שכולו עובד את השם בבית המקדש. והחידוש של הרב שמופיע באגרות על מדוע נשנאה המצבה, אחר כך הייתה אהובה בימי אבות ואחר כך היא נשנאה. אני חוזר למהלך הכללי של הפרשה. הפרשה שלנו עוסקת בהנהגת האומה, שופטים, שוטרים, אחר כך מלך, אחר כך נביא, אלם של האומה. השופט והחכם, הדיין, הוא המורה את הלכות התורה, מדריך, שופט, פוסק, דן בין איש לרעהו, דברים שבין אדם למקום. מה התפקיד של המלך? על זה אומר הר"ן בדרשותיו, שלמלך יש תפקיד לתיקון האומה. התורה במצוותיה לא נתנה תשובה, זה לא הייתה התפקיד של התורה לתת תשובה לכל הסדרים, סדרי האומה, סדרי הנהגת הציבור, שהם בעצם משתנים ממצבים שונים, ויש לפעמים שצריכים לתת אנשים יוצאי דופן לפי מצבו של הציבור. זה התפקיד של המלך. המלך עניינו לעשות את הסדר המתוקן של החיים הציבוריים והחיים החברתיים בישראל, לתקן תקנות ולהעניש אנשים. למשל, על פי דיני תורה, אז אי אפשר לתת עונש מוות, אלא על פי עדים והתראה מקודם וחקירת העדים, עדים שלא יהיו עדים זוממים ולא יהיו עדים מוכחשים, ושבע חקירות וכו' וכו'. ובעצם הרבה פעמים אחרי כל הדברים הללו אי אפשר אף פעם להגיע לידי מסקנה ברורה. בדיני תורה לא דנים על פי השערות, רק על פי עדות ברורה, עדות ברורה שמבוררת מכל הצדדים. והעדים שיגידו באופן כזה שאחרי שמחוקרים אותם לכאן ולכאן ולכאן, הם לא מתבלבלים ונשארים בדעתם, זה מציאות רחוקה. התוצאה יכולה להיות אנשים לא כל כך יפחדו מלעשות דברים, כי העונש לא ניתן. בא המלך והוא יכול להרוג גם שלא על פי עדים, על פי עד אחד, בלי התראה, על פי עדויות נסיבתיות. אם הוא רואה שהעם נמצא במצב כזה שהוא צריך יומן ישמעו ויראו, הוא צריך לקבל אנשים שלא על פי דין תורה, רשאי המלך לעשות את הדברים הללו. התורה לא רצתה לתת, התורה יש לה הסדרים משלה. ומה מיוחד בסדרי התורה? אומר הר"ן, התורה מצוותיה, גם המשפטים של התורה, לא רק המצוות שבין אדם למקום, המצוות שבין אדם למקום בוודאי שהם גורמים להשראת שכינה, שפע אלוקי, מפני שאדם עושה את רצונו של ריבונו של עולם, ואז השפע האלוקי ממלא אותו, נמשך אליו. אבל האם יכולים לכאורה לחשוב שהמשפטים שבין אדם לחברו, דיני שומרים, דיני נזיקים, דיני הלוואות וכיוצא בזה, כל הדינים שבין אדם לחברו, היינו חושבים שבעצם זה רק למען סדרי המשפט, למען הסדרים הציבוריים, כי אפשר לחיות בלי סדר? לא, אומר הרן, כל משפטי התורה, גם הדינים שבענייני בן אדם לחברו, גם הדינים הממוניים, הם נותנים לנו הדרכה איך להתנהג באופן כזה שתשרה שכינה בישראל. ולכן המצוות, כל מצוות התורה, לכל פרטיהם ודקדוקיהם, ממון כמצוות בן אדם למקום, כולם ביחד הם גורמים להשראת השכינה. במה שגורם להשראת השכינה יש מצוות. שאר הדברים שלא גורמים להשכנת השכינה גם צריכים לעשות סדרים. זה התפקיד של המלך. המלך משלים את כל מה שחסר מבחינת הסדר האנושי, והתורה נותנת לנו את הסדר האלוקי, איך לחיות חיים נכונים על פי הסדר האלוקי. והשופט החכם, הוא תפקידו לשמור על הסדר האלוקי, כמו שהקדוש ברוך הוא סידר את השראת השכינה בעולם ובישראל. זה התפקיד של השופט ושל המלך. אנחנו צריכים, אם דיברנו על המלך, אנחנו צריכים להוסיף עוד, כמו שהרמב״ם אומר, שהמלך כמובן צריך להיות מלך ירא שמיים, כל מעשיו מכוונים לשם שמיים, לא משתלט על האומה, לא עושה מה שליבו חפץ, אלא בעצם מכוון את כל מעשיו לשם שמיים. יש למלך סמכויות עצומות, ולכן הוא צריך להיות אדם בעל מידות נפלאות, כדי שלא ישתמש חס ושלום בסמכויות העצומות שיש לו לרועץ, לרעה, חס וחלילה. עניינו של מלך זה לא לבטל את העבודת היחיד של כל יחיד ויחיד, ולבטל את הפרטים, והמלך נותן כיוון הנהגתי לכלל, ואין יותר, כל פרט צריך לבטל את עצמו כלפי ההנהגה הכללית. המלך הוא בחינת עבד, הוא משרת את העם, הוא לא שולט על העם. עניינו הוא לסייע לעם, ליצור איזה תיאומים בין כל חלקי העם, כדי שהעם יעבוד ביחד בצוותא, לסייע בעצם לעבודת העם. מלך הוא לא שליט, מלך הוא עבד, עבד שמשרת את עמו. עניינו לעסוק בכל העניינים הכלליים, שאי אפשר שכל יחיד ויחיד יעשה אותם, כמו המצוות הציבוריות, כמו מצוות מלחמה, צריך להרחיב את הגבולות או להגן מפני האויבים. המצוות הציבוריות שעניינם נוגע ביחסים שבין ישראל לשאר העמים, זה התפקיד של המלך. אבל לא להכתיב ולהיכנס בפרטי פרטים ולצמצם את החופש האישי שזקוק לו כל אחד, כדי שהוא יוציא את כוחותיו העצמיים מן הכוח אל הפועל. כלומר, התורה שמדברת על הדרכה של מלך, אפילו שלפי הדעות שאומרות שמלך זה לכתחילה, אין הכוונה לחזור, או אפילו גם אז זה לא היה גדר של שלטון מלכותי כזה שהוא מבטל את הפרטים וכל הפרטים משתבלים אל המהלך הכללי, אלא כפי שאמרתי, תפקידו של המלך הוא לרומם את העם בעניינים הכלליים שלו, ולתת לכל יחיד ויחיד את האפשרות לגלות את הכוחות הרוחניים המיוחדים שלו ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. לא לבטל את הפרטיות, את החופש האישי, את היכולת של כל אחד להוציא את כוחותיו שכל המיוחדים שלו, כי לכל אחד יש ייחוד מיוחד בישראל ובעולם, אין אחד דומה לחברו, ולכל אחד יש גם תפקיד אחר, ייעוד אחר, ואין שניים שהם שווים לזה בעולם, אלא כל אחד יש לו את התפקיד המיוחד שלו. ועניינו של המלך לעזור לכל היחידים, שכל אחד יוכל לעשות את רצונו ואחרים שלא יפריעו לו. אם כן, יש לנו חכם, מלך ונביא. כשהתורה מדברת על נביא, היא גם מזכירה לנו שלא נימשך אחרי הבלים שחס וחלילה של תומה, או וידוני, חבר חבר, דורש של המתים, חס וחלילה. נביא ארקים לכם מקרב אחיכם כמוך, כמוני. זאת אומרת, יש לי כל התורה שוללת את ההשתמשות, הזדקקות לכל מיני קסמים, מחשפים. הרמב״ם אומר שכל האיסורים הללו הם לא שיש בהם ממש, אין בזה שום דבר, זה הכל שטויות, הבלים, דמיונות חולניים של אנשים שחושבים שיש לכישופים איזה כוחות שפועלים ממש במציאות. כך אומר הרמב״ם, שולל את זה שלילה מוחלטת. זה נמצא ברמב״ם בהלכות עבודת כוכבים. הרמב״ן חולק על זה. הרמב״ן אומר, אפשר להכחיש את המציאות, יש כוחות כאן בעולם, יש כוחות שליליים, קסמים, כישופים, יש כוחות רוחניים כאן, והתורה אומרת שאסור להשתמש בהם, אסור להזדקק להם, אבל הם קיימים, הם נמצאים בפועל. הגרא בסימן תקופה אינטט נדמה לי ביורי דעה שם בהלכות איסור של כישופים ויוצא בזה, אומר הגרא, מתייחס שם להלכה בשולחן ערוך שעל פי דברי הרמב"ם, הוא אומר שאין הדבר כן, והפילוסופיה היא טאטו, זיזה אותו מהדרך הנכונה. הוא מדבר מאוד בחריפות על זה, באופן מאוד חריג, אף פעם אין כמעט דבר כזה, עד כדי כך ששמעתי פעם מרב ציודה שאומר שאומרים שתלמוד הכניס את זה, שזה לא מדברי הגרא, אבל מכל הריחות של דברי הגרא, אולי המילים האלה, הוא חוזר על זה עוד פעם, ואנחנו לא מהם ולא מהמונם. אנחנו פונים אל הפנימיות, אבל לא אל הפנימיות של הפילוסופים שהיא חיצוניות, אלא אל הפנימיות האמיתית. הוא אומר שהרמב״ם בעצם בזה שהוא מכחיש את כל העובדות האלה, הוא אומר שהרבה גמרות, הרבה מאוד גמרות שומרות על, מספרות על כל מיני עובדות כאלה, הוא עושה מהם, פרש אותם בדרך חלצי כאילו הם לא אמת, והדברים הם כפשוטם. איך אפשר להתכחש לכל כך הרבה סוגיות וכל כך הרבה מקורות של עובדות שהיו? הגמרא במסכת סנהדרין מדברת על כמה דברים, גם חכמים שעשו דברים כאלה מופלאים, אבל זה הרמב״ם לא מכחש, על פי ספר יצירה אפשר לעשות, אבל שם באותם המקומות מביאים גם דברים שעשו מחשבים. אסור להזדקק לזה, נכון, אסור מאוד, ודאי איסור, זה איסור תורה נורא חמור, אבל זה קיים, קיימים הכוחות האלה בפועל. כעת אנחנו, בדורנו, אנחנו מוכרעים שהדברים האלה הם קיימים בפועל, אחרי שהתגלתה חוכמת הסוד, וגילתה לנו שיש עולמות עליונים פנימיים, ויש עולמות כנגדם שליליים, וזה שאלה ואלה זה לעומת זה עשה אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא כוחות חיוביים של קודש, וגם כנגדם יש כוחות רעים של תומה. ככה זה סדר הבריאה של העולם, שכל כוח משתלשל ממנו, משתלשלים גם כוחות לצד השני. עניינו של העולם כמובן שכוח הטהרה והקדושה הוא ישלוט, הוא יתגבר ויכריע ויבטל את כוח הטומאה, וזה אפשר וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. שתבואר כל רוח הטומאה מן העולם. אבל עד העתיד לבוא יש כוחות כאלה, צריך להילחם בהם מלחמת חורמה, צריך לבטל אותם, למנוע אותם, אבל לדעת שהם קיימים. מה מספרת במסכת סנהדרין, שכשהיה רבי עקיבא בא אל הפסוק ודורש למתים, היה בוכה. זה הפסוק בפרשה שלנו, היה שומע את קריאת התורה, מגיע לפסוק דורש למתים, בוכה. הוא אמר, הגויים, אנשים שהולכים לבתי קברות, לנים, ודורשים אל המתים, נטענים, והם שומעים קולות, והם שנעזרים ומשתמשים בכוחות הזה של תומה, ואנחנו, שאנחנו קרובים אל השם, ורוצים להתרומם לטהרה, ולזכות גם כן בהשגות כאלה, ואנחנו לא זוכים. ואין זה אלא מפני שעוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ושם הגמרא אומרת שאילו באו רבנן, היו יכולים לברוא עולם. רק עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, כלומר הגמרא לוקחת את הדברים כפשוטם. אם לא העוונות, אז הייתם יכולים לעשות מה שריבונו שלהם יכול לעשות. הוא בורא עולם. גם הצדיקים יכולים להיות בורא עולמות. הגמרא שם מספרת, שני המוראים שהיו בכל יום שישי עוסקים בספר יצירה ובורים עגלה טילטה, עגלה משולשת, ואוכלים אותה לארוחת שבת. רבי עקיבא מספר, ואף אחרי זה מסופר על שרבי אליעזר בן הורקנוס נפטר, אז מסופר על גדלותו של רבי אליעזר בן הורקנוס, והיה שם מסופר שרבי עקיבא פעם אחת ביקש ללמד אותו מעשה קישויים, נטיית קישויים בדרך כלל של בריאה באופן לא באופן נטיבי, הוא לא לימד אותו חקלאות כך לגדל קישויים, אלא באמירה. ופעם אחת רבי אליעזר הגדול לימד את רבי עקיבא, אמר דבר, כל השדה נתמלא קישויים. זה עובדות עליונות, כלומר בדרך של טהרה, בדרך של קדושה זה מותר. ויש שם בשולחן ערוך דיבורים באיזה צורה מותר באיזה צורה אסור, למה זה דורש של המתים, מה זה לא דורש של המתים. אם אדם אומר למשל לאדם שהוא קרוב ללכת לבית עולמו, אומר לו תראה אחרי ש... אומר לו שאחרי שהוא יעלה לשמיים שיחזור אליו ויספר לו מה קורה שם, זה לא נקרא דורש של המתים. ואז מביאים דעות כאלה שגם אם אדם דורש אל הנשמה ולא אל הגוף, גם כן זה לא נקרא דורש אל המתים. אם אדם משתמש, נגיד פותח ספר תורה ורוצה, יש לו שאלה והוא רוצה לדעת תשובה, והוא פותח איפה שנפתח, בדף שנפתח, מסתכל בראש הדף ולפי זה רוצה להבין את התשובה, אומר ברכי יוסף, זה בסדר, זה דורש של התורה. אפשר לגלות דברים. ורבי אריה לוין השתמש בגורל הזה, בגורל הגר"א, כדי לברר על הלמדי שיירת הלמדי שהם נהרגו בדרך לגוש עציון בזמן מלחמת השחרור, אחר כך כשהביאו את הגופות שלהם לא ידעו לזהות מי כל אחד ואחד, אז הוא עשה גורל הגרע ויצא לו על פי הגורל בדיוק בירור מי כל אחד ואחד, יצא שמות שלהם, שאל על גוף זה, יצא שפעם יצא שם זה, פעם יצא שם זה, ויש דברים כאלה. דרכי השתמשות בכוחות עניינים, יש כוחות עניינים, לא צריכים להיעזר בראיות מהכוחות השליליים. אנחנו בעולם כעת לא מסוגלים לגלות את הכוחות החיוביים, את הרוח, על פי הרוח הטהרה, על פי קדושה מיוחדת, להשתמש בשמות. זה כתוב שאסור להשתמש היום בשמות הקודש, אסור, מפני שאנחנו לא רואים, לא מפני שזה חש וחלילה פוגם, אלא מפני שצריך להיות ראויים למדרגה עליונה. אבל יש כוחות עליונים. אז זה מה שהתורה באה ואומרת, שלא ללכת אחרי קוסם קסמים, שואל אבידני ודורש של המתים, אלא מה? אחרי נביא. יש נבואה בישראל, והנביא ממנו אפשר לשמוע את העתידות, ומפנינו אפשר לשמוע דרכות עליונות ולשמוע דברים שבעצם אי אפשר להבין אותם על פי השכל, רק על פי השגות עליוניות. זה עניינו של הנביא, להביא את דבר השם לא על בסיס שכלי, אלא בסיס עוד יותר גבוה, זה בסיס עליוני רוחני של שפע עליון אלוקי. ויש כמובן בעניין הנבואה מדרגות מדרגות, עד המדרגה העליונה ביותר של נבואת משה רבינו, אספקלריה מירה. ואין לנו נביא מאז חורבן בית ראשון, תחילת בית שני, פסקה הנבואה. אבל אנחנו מצפים לנבואה. הנבואה היא קשורה בארץ ישראל. אמנם עם ישראל היו בארץ ישראל גם אחרי חורבן בית ראשון וכל תקופת בית שני, היו עוד הופעות של רוח הקודש, והופעות נסיעות בבית המקדש, אבל סדר הנבואה שהיה בבית ראשון לא היה בישראל. קדושת בית שני היא לא באותה מדרגה של קדושת בית ראשון, ואנחנו כעת מצפים להתחדשות ולבניין בית המקדש, לחזרה השלימה שלנו לארץ ולחזרת הנבואה, שבלעדה אין אפשרות של הנהגה עליונה נכונה בישראל. הנהגה הנכונה השלימה בישראל היא על ידי השופטים ועל ידי הנביאים ביחד, על ידי החכמים והנביאים והמלך. אלה השלושה, הנהגה הרוחנית על ידי החכמים והנביאים. לארץ ישראל החוכמה והנבואה מתלכדות יחד, והרב מעריך על זה בתשובות, באגרות, להסביר שאומנם חכמינו אמרו שלא בשמיים שלא פוסקים על פי נבואה ועל פי רוח הקודש, אבל אף על פי כן יש הדרכה עליונה רוחנית. וזה גם בעצם נחלקו איך להסביר את הדבר הזה, שיצא בת קול ואמרה הלכה כרב אליעזר, במחלוקת בתנורו של אחנאי. יש תירוץ אחד שזה רק היה לכבודו, ותירוץ אחר, ומקצת שני יש מראה שאומרת שבמחלוקת בית הלל ובית שמאי יצא בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל. ופסק ההלכה שהלכה כבית הלל היא מתבססת על בת קול, והרי לא בשמיים לא הולכים אחרי בת קול. והתוספות מסביר ששם אצל רבי אליעזר זה היה שני, אבל במקום שיש ספק כן אפשר ללכת על בת קול. במקום שרוב שההלכה נפסקת בצד אחד, בת קול לא יכולה לשנות את ההלכה, אבל במקום שההלכה עם יש גדים לכאן ולכאן ואין בירור, אז דווקא שומעים לבת קול. דבר מרחיב את הדברים האלה, מה התפקיד של נבואה, של כוחות רוחניים והשפעה על מהלך ההלכה. אבל זה עניינה של ארץ ישראל, ולזה אנחנו מחכים ומצפים שיתחדש במהרה בימינו. וזה בעצם האסון הכי גדול שקרה לישראל, זה הפסקת הנבואה בישראל. כך אומר אור החיים על התורה, שעל די דבה ליבנו וחשכו עינינו על זה שאין נבואה. והרב אומר שחוסרון הנבואה בישראל זה לא חיסרון של איזה תוספת, אלא זה חסרון עצמי, זה חולי ומחלה, זה מצב של אי בריאות. כי ישראל עניינם להיות מקושרים עם ריבונו של עולם דרך השפעה נבואית, וכשאין להם את זה, אז הם חיסרון בעצמתם. ועל זה אנחנו מתפללים, שתתחדש השמיכה, שתתחדש הנבואה, שנגאל גאולה שלמה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו נכנסנו לחודש אלול. ברוך השם גדלו ספסלי הישיבה, אני שוב פעם מקבל בברכה את כל התלמידים החדשים שבאו לישיבה, שאין להם את העוז, את הגבורה לחצות את הקו הירוק ולהגיע עד בית אל. ואני מתאר לעצמי של ההורים וחלק מהם או לרובם ככולם זה לא היה כל כך פשוט, וזה אומר שההחלטה הזאת היא הייתה מאוד עמוקה, לא שטחית, שההחלטה טעונה בהתגברות על דברים מסביב. אז זאת אומרת שהתלמידים החדשים החליטו שכדאי, הסיכון, הקושי, מכיוון שכנראה שזה מקומם פה, אז בוודאי שהאיחולים שלנו אליכם ושבעזרת השם תקלטו בישיבה בצורה בריאה וטובה, תצליחו ותעלו מעלה מעלה יחד עם כל תלמידי הישיבה. חודש אלול עניינו דודי לי, אני לא דודי ודודי לי, אלול. אני לא דודי ודודי לי, ריבונו של עולם הוא הדוד, אנחנו הראיה, אנחנו משודחים, ורסתיך לי לעולם. לעתיד לבוא אנחנו נהיה ממש נשואים. והקשר הזה של בני זוג זה קשר של אהבה, קשר של חיבה. והסדר שבין בני זוג, לפעמים צריך הבעל להיות הוא המחזר אחרי הראיה, לפעמים הראיה היא צריכה להיות המחזרת אחרי הבעל. חודש ניסן דודי לי ואני לא, הקדוש ברוך הוא מזר אחרי עם ישראל, וככה זה מתחדש בכל חודש, בכל ניסן וניסן. הקדוש ברוך הוא גילה את אהבתו לישראל, משך אותנו באבותות אהבה, קירב אותנו אליו, ואנחנו נמשכנו אליו אחרי שהוא קירב אותנו. חודש אלול עניינו של החודש הזה זה העבודה שלנו מצידנו. אני לדודי, מתוך כך דודי לי. זאת אומרת, המאמצים שלנו, ההשתדלות שלנו לחזק את קשר האהבה שבין ישראל ובין ריבונו של עולם, שבין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. שובו אליי ואשובה לכם. כעת אנחנו צריכים לעסוק בפיוסים, בלהשתדל להביא כל מיני מתנות, כל מיני דברים טובים, כל מיני דברים שמסמכים את ריבונו של עולם, לחזק את הקשר של בין ישראל לבין הקדוש ברוך. כמובן שמה שהקדוש ברוך הוא אוהב ומה שמשמח אותו ומה שיוצר את הקשרים זה קיום המצוות. מצוות ומעשים טובים, כל המצוות כולם, כל מצווה ומצווה זה מין מתנה כזאת, זה מין דבר שיוצר חיבור נפלא בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כמובן עומדים בחודש אלול, לפני ראש השנה ויום הכיפורי, לפני סוכות. אלה ימים הנוראים, הנוראים במילה, במובן הכפול. המילה נורא יש לה משמעות כפולה, לא רק נורא מפחידה, אלא יש גם דברים טובים נוראים. מילה שכוללת בתוכה שניהם יחד, שני הצדדים יחד. ימים גדולים מאוד, ימים עצומים, ימים של התחדשות של השנה והתחדשות של שפע של כוחות שהקדוש ברוך הוא משפיע על עולמו. לכן הם גם קצת מפחידים, כי אלה ימים של חלוקת השפע בעולם. הקדוש ברוך הוא מחלק לשנה הבאה את כל מה שהוא עומד לתת, קובע את כל מה שהוא עומד לתת, ואנחנו רוצים לקבל בסדר, שיהיה מספיק, כן? אז צריכים להיות ראויים לזה, להכין את הכלים, להכין את האמצעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכל אחד ואחד ולכל כלל ישראל ביחד. על כן, זה עניינם של הימים האלה, להכין את עצמנו לקראת הגדולה של הימים הבאים, לעשות מאמצים שונים מהמאמצים שעושים בכל השנה כולה, לדעת שכל יום ויום יש לו ערך נפלא בימי חודש אלול, ולכן עלינו להרבות בשקידה, להרבות בדביקות, להרבות במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו. מצוות שבין אדם לחברו הן לא פחותות מאשר במצוות שבין אדם למקום, ולהשתדל בכל דבר להיות ערנים מה, איך אנחנו עושים, משפרים את ההתנהגות שלנו ומשתמשים בחודש הזה לקפיצת מדרגה, להיות במדרגה עוד יותר גבוהה, עוד יותר עליונה. לדעת שיש פעמים תקופות שבהם צריך לצאת מהסדר הרגיל ולהגיד, לא שזה הסדר הרגיל שאני עכשיו קובע, אני עכשיו צריך להיות בימים האלה בסדר עליון כדי לספוג ממנו הרבה כוחות. אחר כך סדר הרגיל לפעמים לא יכול להיות במצב הזה, כלומר שקידה יותר מהרגיל, מאמצים רוחניים יותר מהרגיל. זה עניינו של החודש הזה, לא להיות כסדר הרגיל, אלא לעלות במדרגה ולהתאמץ התאמצות יתר בכל המובנים. ויש גם סייעתא דשמיא, חודש רחמים. למה אני אומר שצריך לצאת מהסדר? זה בעצם מעין מה שעשה משה רבינו. הוא עלה להר, נפרד מכל המציאות, כדי לקבל את הלוחות השניות, עלה בראש חודש אלול, באלף בראש חודש אלול, וירד ביום הכיפורים עם הלוחות השניות. עלה ונפרד ומותק מהכל, מתחבר שם למעלה עם שפע אלוקי של ריבונו של עולם, ואחר כך ירד עם כל העוצמה הזאת לישראל. כל תלמידי חכמים שבכל הדורות הם בחינת משה רבינו. כל אלה שעוסקים בתורה כל היום, מהבחינה הזאת היא של בחינת משה רבינו, כן. ולכן אנחנו גם כן צריכים לעלות אל ההר, כך נרד עם הלוחות, ואחר כך נחזור לסדר הרגיל. אבל 40 יום התרוממות מיוחדת במינה. לא לפחד מאיך נחזיק מעמד בגובה הזה. אנחנו גם לא מתכננים להחזיק מעמד בגובה הזה כל הזמן. אנחנו מתכננים עכשיו לעלות מעלה, אחר כך נסדר את הדברים כסדר הנכון, גם כן במדרגות שלימות, יותר טובות ממה שהיינו עד עכשיו. אבל כדי להשתנות למדרגה חדשה קבועה, צריך לעשות קפיצה קצת יותר ולהתמלות באיזה גובה מיוחד. זה עניינם של הימים האלה של החודש הזה, ובעזרת השם חזק ומתחזק, שיהיה לנו חודש טוב, חודש של התעלות רוחנית, וכמובן שאנחנו לא דואגים רק לעצמנו, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במינה, תקופה הרת עולם. אנחנו אומרים היום הרת עולם, היה לנו שנה הרת עולם, שנה של שביעית מלחמות, מצאי שביעית אחרי המלחמות יכול להיות תשעיות. ועל כן כמובן שכל עבודת השם שלנו היא חייבת להיות לא פרטית אישית, שכל אחד מתרומם באופן אישי, אלא שאנחנו כל עבודת השם שלנו היא כדי לחזק את האומה, כדי לחזק, לתקן את העולם במלכות שדי, להתכוון בכוונות כלליות, שנגיע לראש השנה עם הרבה זכויות, ושהקדוש ברוך הוא יחתמנו לא רק אותנו כל אחד באופן פרטי, אלא את כלל ישראל לשנת גאולה וישועה בעזרת השם.